ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הסיבה המרכזית כנראה שהעמיד אותי פה אחרי רבי יעקב זה להיות האפסים אחרי אחד, כמו שרבי יעקב הגדיר את זה. אז הביאו כמה אפסים אותי, זאת אומרת, לא. חלק מהיראה של הימים הנוראים זה לא רק לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, שזה פחד מסוג אחד, אלא גם לעמוד מול הבית מדרש שלמדת בו, ולשאול את עצמך תורה מתה עליה. אז אני באמת אפתח בשבח אכסניה ועודה בראש ובראשונה לבית המדרש, הרב יעקב, שרק לשמוע את קולו זה מעורר את כל העירה של הימים הנוראים, והרב דרי שליטה שיזכה לימים ארוכים וטובים, וכרגע הרב ברוך שליטה שיזכה להוביל את הישיבה בדרך טובה יחד עם כל הצוות היקר. אני הכנתי שיעור מסוג אחד ואפילו צילמו דפים, אבל אחרי זה רב ברוך ביקש ממני בחוזקה להתייחס בכל אופן למה שעברנו בקיץ האחרון, ואני מעריך שמכוח זה הזמינו אותי, אז אני אנסה להתייחס לנקודה הזאת בתוך הלימוד, אבל אנסה להתייחס אליה. והיא שבאמת אתם מתארים לעצמכם שהרבה אנשים פוגשים אותנו ושואלים, נו, מתחזקים, חזקים, כל הכבוד על החוזקה ועל הגבורה של הרוח, כפי שהרב ברוך קרא לנושא, תתחזקו, חזקים. והמושג של חזק מופיע חלק מה... חשבתי, חלק מהביזיון שלוקחים לבן אדם את ה... באותו יום שהייתי, ביום של החטיפה עצמו, צערנו הרב, גם נסעתי לבקר תלמיד שלנו שישב שבעה, תלמיד משפחה, מישהו שנפטר צעיר, והתלמיד שלנו שהיה תלמיד בשמינית הוא אח הגדול במשפחה. ישבתי לידו ונכנס מישהו וניחם אותו ואמר לו, פלוני, אתה עכשיו ראש המשפחה, אתה חייב להיות חזק, אתה חייב להיות חזק, אתה ראש המשפחה, אתה חייב להיות חזק. ראיתי שכל פעם שהוא אומר את זה הבחור נבך מתכווץ ומתקרקם, מתקרקמים פניו. אחרי שהוא הלך אמרתי לו, פלוני, אתה צריך להיות חלש. אז הוא אומר לי, הרב, תגיד את זה עוד פעם. אמרתי לו, אתה צריך להיות חלש, אבא שלך נפטר, זה דבר קשה מאוד מאוד מאוד. הוא אומר, הרב, תגיד את זה עוד פעם. כך הוא ביקש ממני חמש פעמים, לא נחה דעתו עד שחמש פעמים הוא שמע ממני, אתה צריך להיות חלש. ושאלה הזאת, האם צריך להיות חזק או צריך להיות חלש, היא שאלה חשובה, והיא קשורה באמת לשאלת החוסן. זאת אומרת, מי בן אדם חזק יותר? מי שחזק יותר או מי שחלש יותר? זה כבר הגמרא הכריעה בזה ואמרה, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כן? למרות שהיום שרוצים לשבח מישהו אומרים לו, הנה זה בחור כארז, בחור כארזים, אבל לפחות מהצד הזה של הגמרא, הגמרא אומרת, לפיכך זכה קנה שנכתב בו ספר תורה, לפי שהוא באמת רך כקנה ולא קשה כארז. והשאלה אם כן, האם מה הדרך של העמידה מול השם, וממילא היא קשורה גם לשאלה חינוכית כלפי עצמנו, כלפי ילדינו, כלפי תלמידינו, בשאלת החוזק או החולשה. כבר רבי נחמן, שעסק הרבה בנושא הזה, אמר בהלכות תשובה, אמר משפט ידוע, אני אקרא אותו, מנסה טיפה לבאר אותו על פי דבריו, ואומר ככה: כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. בקי בהלכה, בוודאי שהכוונה בקי בהלכה, אבל גם במובן של בקי בהליכה. זאת אומרת, הוא חייב שיהיה לו את שני, וצריך שיהיו לו שני, להיות לו שני בקיאות. היינו בקי ברצו ובקי בשוב. כמו שכתוב, זכאה מן דאייל ונפיק. כן? זוכה, בזוהר הקדוש כתוב, זוכה, זכאי, אשרי מי שנכנס ויוצא. וזה בחינת אם עסק שמיים שמעת, בחינת אייל, בחינת בקי ברצו. והציע שאולי נקה, בחינת ונפיק, בחינת בקי בשוב. וזה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת אייל, ודודי לי זה בחינת ונפיק. וזה עיקר כבודו, וזה חיבדתו מעשות דרכיך, דרכיך לשון רבים. היינו אייל ונפיק. זאת אומרת, כל עניינה של התשובה אומר, ככה מופיע, אומר בעוד מקומות, שאם הצדיק אין לו את שתי הבחינות האלה, של הרצו ושל השוב, של העסק שמיים שם עתה, והציע שאולי נקה, הוא לא בחינת צדיק לן. כי כתוב, כי חול בשמיים ובארץ, זה בחינת הצדיק, כי חול בשמיים ובארץ. עניינו של הצדיק, זה היכולת שלו לחבר בין השמיים לבין הארץ. ולכן, גם האדם עצמו, הבחינה של הצדיקות שלו, הבחינה של התשובה שלו, היא קשורה ליכולת שלו לחבר בין השמיים לבין הארץ, בין המצב שהוא בארץ לבין המצב שהוא בשמיים. או אם אני אתייחס במובן מסוים לדברים של רב יעקב, שכבר אמר לי שהוא ביקש ממני לחלוק עליו, אז אני לא יכול לא לחלוק עליו, כלומר, בגלל שאני לא רוצה לחלוק עליו חלילה, אז אני חייב לכבד את דבריו, ולומר שלהיות בקי בשוב, זה אדם כעיקר, זה דבר אחד, נמשל כבהמות נדמו, זה לא ההפך של הדבר הזה. זה לא שיש נמשל כבהמות נדמו, זה מצב הבלתי אפשרי, ואדם כעיקר זה המצב האידיאלי היחידי, אלא שבאיזשהו מקום ללכת בדרכי התשובה, זה צריך לדעת להסתובב גם בשאול, לא רק בשמיים. זאת אומרת, אם אדם באיזשהו מקום, הוא, כמו שרב נחמן אומר פה יותר בהמשך, הוא אומר, אם הוא כן, וכן להפך, העסק שמיים זה הברור, זה הדברים הרגילים שבהם אנחנו שואפים עוד ועוד, ותמיד שיש שמיים, שמיים הרי בעברית זה בלשון רבים כנראה, הרבים של השם, כן? זאת אומרת, תמיד שאתה נמצא שם, תמיד יש לך עוד שם ועוד שם ועוד שם. אז השאיפה לשמיים היא שאיפה מובנת, זה עם עסק שמיים, זה המסלול הקל, הקל במובן של ההבנה של זה. אבל אם אדם הוא חלילה נופל והוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו בנפילתו, הוא לא מבין ולא יודע שגם בנפילתו הוא לא יכול להתרחק מהקדוש ברוך הוא. כן? על כן אל יתייאש עצמו לעולם, תמיד יחפש ויבקש את השם, כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. כן? הבחינה הזאת של המתח בין מלוא כל הארץ כבודו לאיים מקום כבודו, המתח הזה הוא חייב להישמר גם במישור הנפשי, במישור הפנימי, שאדם יודע שמצד אחד הוא שואף לשמיים, אבל מצד שני גם כשהוא בארץ הוא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתו, הקדוש ברוך הוא איתו. עכשיו זו לכאורה סתירה, הסתירה הזאת היא קשה מאוד להבנה, ולכן אנחנו בדרך כלל נוטים לקבל את אחד הצדדים, או להגזים באחד הצדדים, או ללכת עם אחד הצדדים לקצה. אבל נחמן אומר, מי שלא בקי בהלכה, זאת אומרת בהליכה הזאת, במתח הזה, בידע הזה, לגשר בין שני העולמות כאחד, ולדעת ששני העולמות כאחד הם נכונים בה בעת, אז הוא מתרחק מדרכי התשובה. מה פירושו של דבר? אם אני אנסה להמחיש את זה בצורה הפשוטה ביותר, כן, באופן, קודם כל באופן החינוכי, נקרא לזה כך. נגיד בבית, הרי ברור לנו שהילדים שלנו, הם, יש לנו שאיפות מהם פשוטות, ודאי שאנחנו רוצים דברים מסוימים. אם הילד שלי יבוא ויגיד לי, אבא, יש לי בר מצווה עוד מעט, מה אתה מצפה ממני? בוודאי שיהיה לי מה להגיד לו. א', ב', ג', ד', כמובן, ספר החינוך, הוא נלמד עם, כן, למד עם לו לבר מצווה, אז אני אומר, קודם כל תדע את כל החינוך, תקיים את כל המצוות, תרי"ג מצוות, ועוד 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 דברים. אבל אם הוא ישאלתי, אבא, אם חס ושלום, אני עזוב את הכל, אני אהיה רחוק, 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 רחוק ממך, אני לא אקבל שום דבר מהם, מה תעשה לי? האם תזרוק אותי מביתך? עכשיו, זו שאלה גדולה, מה אני צריך להגיד לו? כי עכשיו, לכאורה, אם אני אגיד לו, חמודי היקר, בני הבר מצווה, לפני שאתה נכנס לגיל בר מצווה, אני אומר לך, תדע לך, מכיוון שאתה בני, אין מצב בעולם שאני לא אוהב אותך תמיד ואקבל אותך בכל מצב. אם הוא ישמע את זה, חס ושלום, הוא יכול להגיד, אם זה נכון, אז ממילא, שלוש נקודות, אני אפילו לא רוצה להגיד מה המסקנה יכולה להיות, ולכן אני חייב להגיד לו, תשמע, אם חס ושלום אני רואה אפילו ששערות שלך מתחילות לגדול מעבר לאורך הממוצע, אז תדע לך שאני אתנהג את זה בחומרה רבה. ואם אני אראה דברים כאלו וכאלו, אני אתנהג את זה בחומרה רבה. זה לכאורה, אני מציג את עמדתי. אם אני מגלה לו את הסוד שבעצם, בסופו של דבר, מכיוון שהוא בני, אני אקבל אותו בכל מצב, לכאורה, אני מזיק לתנועה של העסק שמיים. רב נחמן אומר לו, הוא אומר, בעצם, עד שאנחנו לא נדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומקבל אותנו ונמצא איתנו בשאול, במצב הקשה ביותר, אז גם העסק שמיים לא פועל מעשה. זאת אומרת, אם אתה לא בקיא בהלכה, אם אתה לא מכיר את שני המצבים האלו ולא יודע את שני המצבים האלו, אז גם העסק שמיים נפגע. זאת אומרת, יש פה הפרדוקס הזה של ידיעת שתי הקצוות והאחיזה בשתי הקצוות, הם אלו של סוד התשובה. במובן הזה, אם שוב אני אחדד את זה, זאת אומרת, אפשר לבוא, שאלתי את התלמידים כמובן, אני אומר, מה יותר מחזק אתכם? אם תדעו שבכל מצב אני אקבל אתכם, או שרק אם אני אציג את העמדה, מה אני מצפה מכם? מה יותר יגרום לכם להתקרב לדרך שאתם רוצים לשמוע מאבא שלכם? כן? אם אבא שלכם יגיד לכם, תשמעו, בכל מצב אני אוהב אתכם, ולכן תדע לך שאני מבקש ממך, מצפה ממך, מציע לך א', ב', ג', ד', או שמה, אני לא אגלה לכם את הסוד הזה שבכל מצב. רוב התלמידים ענו שמה, מי מוכן לנחש? יש פה תלמידים והורים וכבר סבים וסבתו, אז מה אתם אומרים? זו שאלה טובה מאוד. זאת אומרת, יש צד שמישהו אומר, אני מצפה, אם לא יהיה לי את הצד של היראה, שמה אני אאבד את הקשר עם אבא שלי, אם אני אתנהג לא קשורה, אז אני, אם לא יהיה לי את הצד הזה של היראה, אני לא אעשה את מה שהוא מצפה ממני. וכמובן, חלק אחרים יגידו, שבמובן סיים, רוב מה שהילדים רוצים, כן, שמנסים את ההורים שלהם, ככה הטענה בדרך כלל, שמנסים לראות האם אתה מוכן לאהוב אותי גם במקרה ש, וגם במקרה ש, וגם במקרה ש. ולכן לאט לאט הגבולות מתרחקים כדי לראות האם גם שני הגילים אתה מקבל אותי, או רק עם הגיל אחד, האם גם במקרה כזה וכזה, או גם במקרה כזה. בכל אופן, רב נחמן אומר, הוא אומר לנו שהסוד של התשובה זה אבינו מלכנו. אבינו מלכנו במובן הזה שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא אבא שלו, וממילא הוא נמצא איתו גם בשאול תחתיות, הציע שאול ינקה. הוא פה מסביר את זה, מי שרוצה, תורה ו' זה התורה של התשובה, מסביר את זה בעריכות על שמות הוויה, כן, שיש את הבחינה של סג, סג, שם סג, כן, שזה המלשון הנסיגה, שגם הקדוש ברוך הוא נמצא גם כשאדם נסוג והולך איתו רחוק רחוק רחוק, וגם כשהוא נמצא גבוה ביותר ביותר ביותר. באופן יותר קיצוני, אני אגיד עוד מילה אחת בעניין הזה, באופן יותר קיצוני, רב נחמן בתורה א' בליקוטי מורן תניאנה הוא אומר דברים שלולא שהיו כתובים אי אפשר היה לומר אותם, אבל מכיוון שהם כתובים אז מצווה לומר אותם. וככה הוא אומר, אני אקרא מבפנים שלא תחשבו שחלילה אני אומר מעצמי. ככה הוא אומר, אומר שהנה אנו רואים רחמנותו של הקדוש ברוך הוא במה שקבע לנו ראש השנה, שהוא יום הדין לראש חודש, כי זהו חסד גדול. כי איך היינו מרימים פנינו לבקש כפרה מאיתו יתברך? על כן עשה עמנו חסד וקבע יום הדין ראש השנה בראש חודש, שאז כביכול הוא יתברך מבקש כפרה בעצמו, בחינת אביו עליי כפרה הנאמר בראש חודש. ועל כן אין לנו בושה ביום הדין לבקש כפרה, מאחר שהוא יתברך בעצמו מבקש אז כפרה. זאת אומרת שהרי כל החגים הם באמצע חודש, ראש השנה בכסל יום חגינו. אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שראש השנה נאמר דווקא למה הוא נקבע, למה הקדוש ברוך הוא קבע את ראש השנה דווקא בראש חודש? מכיוון שבראש חודש, כמו שהגמרא אומרת, הגמרא בחולין אומרת שהקדוש ברוך הוא היה לו מסע ומתן עם הלבנה, כידוע שם, הוא ניסה לשכנע אותה שקטן זה טוב, עד רבה, גם דוד המלך, היא לא השתכנעה בזה. עד שבסופו של דבר, אחרי שהיא לא השתכנעה ולא השתכנעה ולא השתכנעה, התקרב ראש השנה, היה חייב לבקש סליחה, אז הוא, הגמרא אומרת שהוא אמר, אביו עלי כפרה, שקורבן ראש חודש הוא בקשת כפרה כביכול של הקדוש ברוך הוא. שאם אנחנו מנסים, מכיוון שהמילה כביכול צריכה להיות כתובה פה 4 פעמים, אז אני אוציא כביכול מחוץ לסוגריים ואגיד, עכשיו אחרי שאמרנו כביכול, 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 אז מה הכוונה? באיזשהו מובן, העולם, מכיוון שכבר ביום הרביעי נאמר מאורות חסר, באיזשהו מקום, עם פגם הלבנה, כוונה שהעולם, מי שרואה את העולם, מגלה שיש בו משהו חסר בעצם בריאתו. זאת אומרת, העולם כביכול האינסופי לא הצליח, האינסוף עצמו לא הצליח כביכול לברוא את העולם באופן אינסופי, והוא ברא אותו באופן סופי, ועצם הביטוי של האינסופי בסופי זה עצמו כבר פגם. זאת אומרת, על פי הגדרה, בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם ולברוא אותו באופן סופי ומוגבל, כבר יש פגם, זה פגם הלבנה. והקדוש ברוך הוא כביכול מתנצל ואומר, מה לעשות? הייתי, ניסיתי כמה וכמה עולמות, ניסיתי לברוא אותם באופן מלא, זה לא הצליח. הדרך היחידה לברוא את העולם הזה באופן סופי היא בנויה על פגם הלבנה, היא בנויה על הפגם הזה שהעולם לא שלם. במובן מסוים, שלמותו של הקדוש ברוך הוא היא לא נקטנת מזה שהוא העולם חסר, אלא אדרבה. כמובן שאם השלם הוא רק שלם, אז הוא רק שלם. אבל אם השלם הוא גם מכיל את החסר, אז בוודאי שהוא הרבה יותר שלם. זאת אומרת, כי הוא גם שלם וגם חסר. ולכן אומר, 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 אומר נחמן, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שאנחנו מגיעים לראש השנה, אם היינו יודעים שאנחנו עומדים מול אינסוף, השלמות האלוקית האינסופית, השלמה לגמרי לגמרי, שבמובן מסוים לא מבינה בכלל מה זה חסר. אז איך היינו יכולים לעמוד בפנינו? אנחנו יודעים מי אנחנו בדיוק. ואיך היינו מעיזים פנינו בכלל לבקש כפרה? כי אנחנו אפס אפסים, אנחנו כלום. והקדוש ברוך הוא שלם בשלמויות, איך היינו יכולים לעמוד מולו? אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא כביכול מבין מה זה חסר, זאת אומרת, הוא בעצמו ביקש כפרה, הוא בעצמו כולל גם את החסר, לכן יש לנו יכולת לעמוד מולו. שהמשמעות של זה, שוב, מול הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אבל גם בשאלה הפשוטה, האם כשעומד ילד מול ההורה שלו, עומד ילד מול המחנך שלו, האם המחנך השלם הוא המחנך השלם או המחנך החסר? איזה מחנך הוא יותר שלם? נגיד עכשיו עומדים רשימה של אנשים רוצים להתקבל להיות רם בישיבה. האם אני אחפש את הרם השלם או את הרם החסר? הרם השלם לכאורה הוא הדוגמה המושלמת. כן? הוא הדוגמה המושלמת. אבל השאלה האם התלמיד, כן? שטיינזץ אוהב להגיד שתלמיד שהיה תלמיד טוב, הוא לא מתאים להיות מורה טוב. כן? מכיוון שהוא בכלל לא מבין מה הבעיה, למה התלמיד שהוא מסביר פעם אחת את התוספות, הוא לא מבין, הוא לא יכול להבין מה פתאום הוא לא מבין. רק אם מישהו נבח היה תלמיד חסר, כן? אני חושב שרק אחד הוא בחדר אולי, אבל דרי בוודאי זוכר איך הגעתי לשיעור א' לישיבה. אז הוא, זה שהוא קיבל אותי, זה היה בגלל שכנראה דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, והיה מוכן לקבל גם את החסר. אז הוא ידע כמה למדתי וכמה לא ידעתי, ובמובן הזה השלמות היא קשורה לחיסרון. זאת אומרת, בוא נגיד, אותו מעט ש... אותו מעט ש... שאני חושב שאני יכול מעט להבין את התלמידים, זה קשור לאותו זמן שלא למדתי, לא אותו זמן שכן. הזמן שלמדתי זה עוזר לי מול הקדוש ברוך הוא בצד השלם שלו. אבל בצד שלא למדתי, אותו זמן שבזבזתי, כל השעות שבזבזתי במשך צעירותי ולא למדתי, במובן מסוים זה המקום שבו אני יכול להתחבר לתלמידים למקום החסר שלהם. במובן הזה, אם, שוב, אני חוזר לשאלה, האם יש מורה שלם או מורה חסר, במובן מסוים, השלמות שכוללת החיסרון היא שלמות גדולה יותר, ולכן היא השלמה באמת. במובן הזה, כשהרי תמיד הולכים להשתלמויות, הצעתי לקרוא לזה מרכז התחסרויות, לא מרכז השתלמויות, כי הרבה פעמים מי שבא, אחרי שהוא יצא, אם הוא יצא מהשתלמות יותר שלם, אז כבר הפסדנו את התנועה. אנחנו רוצים הרי בעזרת השם, אדם שמגיע להשתלמות, בסופו של דבר אני רוצה שאחרי זה הוא יצא חסר, לא שיצא שלם, אם הוא שלם, אז הוא עגול, אין לו יכולת באמת להבין את מי שעומד לפניו. אז ההשלכה של הקדוש ברוך הוא, כמובן שאנחנו, אם נאמר פה על הקדוש ברוך הוא שהוא מבקש כפרה, אז המעט שאנחנו יכולים להבין מתוך זה, זה שלנו גם יש מקום כזה, ואנחנו חייבים ללמוד את המקום הזה של החסר ושל השלם. איך הדברים האלו קשורים כמובן למציאות שלנו, כן? כמדומני שמה שעזר, החוסן שעזר לתלמידים ולנו לעבור תקופה לא קלה, אני לא צריך להגיד לכם, בוודאי היינו חלק מהעם ישראל, מכל התהליך המופלא והקשה, להיות קודם כל 18 ימים בלי ידיעה, תלויים באוויר, כן, אמרנו אז, כן, מברך את השמוך, מברך את אלו שבים ואלו שביבשה, באוויר ובים. אז אנחנו דיברנו שהם לא באוויר ולא ביבשה, זאת אומרת שאתה נמצא למעשה תלוי באוויר, לא בים ולא ביבשה, תלוי באוויר, אתה לא יודע שום דבר. להחזיק ישיבה שלמה בתוך מצב של מתח של תפילה, שאתה מתפלל מצד אחד באופן מלא לבשורות הטובות, אבל באיזשהו מקום אתה גם יודע שיכול להיות שהבשורות לא היו טובות. זאת אומרת, המצב היה ברור לכולם שהוא, כמו שאמרו, היה חשש כבד לחיי הנערים. פירושו דבר שחשש כבד, אתה לא יכול למחוק את החשש כבד. איך אתה יכול להחזיק בה בעת תפילה חזקה, ומצד שני ידיעה שיכול להיות שהתפילה היא כביכול לא תבוא, לא תענק בצורה שאתה רוצה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. איך אתה, האם אתה, כשאתה שומע את הבשורה, אתה יכול לבכות, או שאתה צריך להיות חזק? זה דילמות קבועות, גם חיילי צהל, של מפקדי צהל, כן, האם מותר לבכות לחיילים? פעם היה איסור חמור לחיילים להופיע בלוויות או לבכות בלוויות. להבדיל, האויבים שלנו, אין את השמות שלהם בכלל. כן? אין, לא פרסמו את השמות, לא את המספרים, אין שום דבר. אנחנו, צבא הגנה לישראל, מבין כנראה שחלק מהחוסן שלנו זה יכולת שלנו ללכת להלוויה תוך כדי מלחמה ולפקוד ולהיות חלשים, וזה חלק מהחוסן. איך יכול להיות שזה חלק מהחוסן? ההבנה שהחוסן הוא בעצם בנוי על האנושיות, הוא לא בנוי על חוסר האנושיות, הוא לא בנוי על האטימות, על ההרחקה של הנקודה החלשה שלנו, אלא להפך, נתינת המקום לנקודה החלשה, הידיעה שאני בן אדם בסך הכל, ואם אני בן אדם אז יכול להיות שאני צריך חיזוק מהתלמידים, ולא אני הוא זה שצריך לחזק את התלמידים. כן? אז אחד הערבים התפרסמה כנראה הודעה בין התלמידים שהרב שלהם הוא במצב קשה, אז הם עלו לרגל לתת לי חיבוק לחזק אותי. אז האם זה שתלמיד מחזק אותי זה, ולא בתור תרגיל כמובן חינוכי, אלא בתור דבר אמיתי וממשי, האם זה חולשה או שזה חוסן וחוזן? אני חושב שזה סוד שאנחנו צריכים לדעת אותו כמובן בחיים שלנו, ללכת בין הכתבים האלו, ללכת בין הכתבים האלו. יש תוכנית של מפורסמת היום יותר של התרמת גן, הרב יהושע עובד על זה, הייתה עליו מחלוקת, אז ממילא זה פרסם את זה עוד יותר, סביב השאלה של 12 הצעדים. מישהו מכם שמע? יש תוכנית כזאת של גמילה מתמכרויות, ושהיא בנויה על איזה צורה מסוימת של עבודה, והצעד הראשון של הנגמלים כביכול זה, מי יודע, צד הראשון, אני מודה בחוסר האונים שלי. אני מודה בחוסר האונים שלי. אני מודה בחוסר האונים שלי. קודם כל, אני יודע שאני חסר אונים כלפי החולשה שלי. קודם כל, ברגע שאני מודה שאני חסר אונים כלפי החולשה שלי, אז באיזשהו מקום צומח בי הכוח גם ללכת ולטפס ולהשתחרר מתוך החולשה הזאת. כמו הסוד של חגורת הבטיחות, שאם אתה מנסה למשוך אותה, אתה לא מצליח. אבל אם אתה מרפא, הרפודו כי אנוכי השם. כן, זאת אומרת, ברגע שאתה מרפא, אז היא מוכנה ללכת איתך. אז גם נפש האדם היא בסופו של דבר מאוד מאוד קשה לה להשתנות. כמו שרבי יעקב דיבר בריחות, הרי בסופו של דבר אנחנו כבר, יש לנו זקן לבן לחלק גדול מיושבים פה, וניסינו וידענו, ובסופו של דבר אדם הוא לא יצור שנוטה להשתנות. זאת אומרת, יש לו מספיק וקטורים, מספיק כוחות שלא נותנים לו בעצם להשתנות. הם לא נותנים לו להשתנות. הוא מסרב להשתנות כי הוא לא רוצה להיות לא הוא. הוא רוצה חלק מההישרדות שלו להיות הוא, שהוא לא רוצה להשתנות. ומצד שני הוא כן רוצה להשתנות. במובן מסוים, באופן השתנות, זה קודם כל לקבל את זה שאני לא יכול להשתנות. לקבל את זה שאני זה, אני זה, אני. זה השלב הראשון. הציע שאולי נקע. ברגע שאני יודע שהציע שאולי נקע, שמצבי, זה מה שמצבי. וככה אנחנו מתפללים. בסופו של דבר, הטיעון המרכזי, כשאנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אם אבינו מלכנו, מה הקלף האחרון שאנחנו מוציאים מהכיס, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. חוננו, עננו, כן בנו מעשי. זכור כי יפר אנחנו. זה הטיעון המרכזי. זאת אומרת שבמובן מסוים, העומק של הדבר הזה, זה אומר שקודם כל, בעצם, עם כל הרצון להשתנות, ועם כל ההבטחה שלי לשנה הבאה, שאני אעשה א', ב', ג', ד', ואתחזק ומשתנה, אני אומר, קודם כל, בעצם אני יודע שרוב הסיכויים שאני לא אשתנה ואני אשאר מי שאני. ואני אשאר משני, ואני זני, זני, ואני יודע שאיך שאני, אפילו אם אני לא אשתנה בכלל, ולא אשתפר בכלל, ולא אתקדם בכלל בשום דבר, הקדוש ברוך הוא, מבחינת אבינו, הוא, אני יודע, בסתר ליבי ובסתר ליבו, ויודעי שהוא, אני איתו והוא איתי בכל מצב. כפי שאני היום, אפילו אם אני לא אתקדם במילימטר, למרות שזה די מזעזע. לפחות, אני לא יודע לגביכם, אבל לגבי עצמי, אם באמת הייתי מפנים את זה, שבשנה הבאה אני אהיה כמו השנה הזאת, וראש השנה הבאה אני אעמוד כמו השנה הזאת, אז אני אומר, אז בשביל מה אני, למה אני אבקש את השנה הבאה אם אני יודע שלא ישתנה שום דבר? אבל באופן פרדוקסלי, עד שלא תהיה השלמה מלאה עם המקום החסר שלי, עד שלא תהיה השלמה מלאה עם החולשה שלי, עם החולשות שלי, עם הידיעה שהציע שאולי נקע, אין דרך שגם אני אוכל להשתנות. כביכול הנפש צריכים ללחוש לה בשקט, אל תפחדי, את לא תשתני, הכל בסדר, הכל יהיה במקום, לא יקרה שום דבר. כשהיא שומעת את הדבר הזה היא נרגעת, ואז היא מוכנה גם ללכת איתך. כן? זאת אומרת, אם מראש אתה אומר לה, הנה בשנה הבאה אנחנו נעשה שינוי עצום, נהיה מישהו אחר, בשנה הבאה נהיה בכלל מישהו אחר, הברקסים ננעלים, החשש, החרדה, שמה אני אהיה מישהו אחר, מתחזק על הרצון להשתנות. אבל אם באמת, אני אומר לעצמי, האמת שאני יודע מי אני, ואני יודע מי אני, ורוב הסיכויים שלא יזו שום דבר, רוב הסיכויים שאני אשאר מי שאני, אז אני אומר, אם ככה, אולי בכל אופן יכול להשתנות משהו. בעזרת השם נזכה ש... מה להגיד? בעזרת השם נזכה להיות חזקים וחלשים כאחד, שנזכה להיות רך כקנה, לתת לה, כמו שרבי עקיבא אומר, איך הוא עבר את כל הגלים האלו של הגלות. יש סוד שהוא הרכנה של הראש, כן? יש חבר'ה שהולכים לים ועומדים מול הגלים, ואיזה סוג של מצ'ואיסטיות כזאת, גבריות, שהם עומדים מול הגלים והגלים נשברים עליהם. יש גם בחינת עבודת השם כזאת, שאדם הוא כביכול אומר, אני ואני 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 אצליח ואני אעשה ואני אתחזק. זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. יש צד של הרכנת ראש כלפי, גם כלפי החולשות שלי, גם כלפי מי שאני, גם כלפי הסביבה שלי. והרכנת הראש והריכוך הלב ושבירת הלב היא בסופו של דבר הסגולה, בכל אופן אולי, להתקרב לעסק שמיים ולדעת ששם אתה. אומר חתימה טובה, שנה טובה, אורך ימים אסביעו והראו בישועתי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.